אני מפיק פרקים בפודקאסט הזה לפי התגובות שלכם. בדרך כלל אני לא כל כך עוסק בכלכלת המשפחה כאן, כי אני מניח שמי שמאזין לי רוצה להתחיל להשקיע. אבל אין מה לעשות, אני מקבל הרבה תגובות של אנשים שאומרים לי, תקשיב, נתת לנו תיאבון. אנחנו באמת רוצים להתחיל להשקיע, הבעיה שאין לנו איך, אין לנו ממה. אם אתם חושבים שמדובר בהכרח באנשים שהם באוברדרפט, במינוס, אז אתם טועים. משפחות שמכניסות למשק הבית 20, 25 אלף, 30 ואפילו 40 אלף שקלים, מסיימות את החודש בזירו, ניטרלי, לפעמים אפילו במינוס, במאזן שלילי. זה לא שאתם לא מרוויחים כסף, אני אומר להם, אתם פשוט אין לכם את הבסיס, את התודעה הבסיסית הזאת שאומרת, אני מכניס יותר ממה שאני מוציא נקודה. פעם הייתי מפנה אותם לעמותת פעמונים או עמותות אחרות שעוזרות בכלכלת המשפחה. אלו עמותות נהדרות שנותנות שירות בחינם או קרוב לחינם. אבל אז פנה אליי אדם בשם שי כהן, שלא הכרתי אותו. הוא אמר לי שהוא מתוך תחושת שליחות בלבד רוצה לעזור לי לנהל את קבוצת הפייסבוק השקעות לעצלנים, שדרך אגב צומחת בקצב אקספוננציאלי נכון להקלטת שורות אלו, יש בה 70 אלף חברים. פשוט מטורף, צמיחה מטורפת. בין היתר, דרך אגב, בזכות מלאכים כמו שי, שעוזרים ללא תשלום ובהתנדבות מלאה, לאנשים שעד היום כסף לא היה עניין בחיים שלהם, ואז הם הבינו שהוא עניין בחיים שלהם, הם פשוט עדיין לא יודעים מזה. שי כהן הוא מומחה לכלכלת המשפחה, ואני מאוד מאוד שמח להריח אותו היום בפודקאסט הזה, על נושא אחד בלבד, איך בכלל מתחילים. כי להתחיל להשקיע אפשר מ-50 שקלים. 50 שקלים זה נהדר וצעד ענק, תודעתית, אם התחלתם להשקיע, כי בעצם הפכתם להיות מעובדים חרוצים לבעלי הון בקטנה ממש, אבל אנחנו לא רוצים להיות בקטנה ממש, אנחנו רוצים לשנות את הסטטוס שלנו, מעובדים חרוצים, לאט לאט, בטווח הארוך, לבעלי הון. ואם זה אומר לסגור את המינוס, שמינוס זה בעצם אומר שאתם השקעה נהדרת, נהדרת, עבור מישהו אחר שכן משקיע ברגעים אלו, והוא מחזיק בין היתר בבעלות על מניות של בנקים, מאדם כזה שהוא השקעה של אחרים, לאדם שמחזיק בבעלויות בחברות, בהשקעות שמניבות לו כסף ורווחים לצד המשכורת שלו. איך עושים את זה? זה מאוד מאוד קשה. זה באמת קשה כי האמת היא שפרקטית כל אחד ואחת ממי שמאזינים לי כרגע יכולים לפתוח תיק השקעות או קופת גמל להשקעה, אבל צריך לעשות שינוי תודעתי ענק. זה תחום ההתמחות של שי ואני שמח מאוד להריח אותו פה היום. פתיח ומתחילים. אלן שי, מה נשמע?
נהדר, מה שלומך?
ברוך השם, הכל סבבה. אתה מגיע אלינו מירושלים, נכון?
נכון.
יפה, אז ברוך השם גם במקום. בוא תספר קצת מה אתה עושה בחיים, להוציא את העסק שי כלכלי, איך הגעת להיות בן אדם שעוזר לאנשים אחרים בכלכלת משפחה שלהם.
האמת שאני זוכר רגע כשהייתי בן איזה 7-8, ממש צעיר, באוטו של ההורים שלי, והיה אז 7% ריבית על פקם. לא יודע למה אני יודע את זה בגילאים האלה, ופתאום התחלתי לחשוב כזה, ישבתי באוטו וההורים שלי יצאו, ואמרתי לעצמי, רגע, אם יש לך מיליון, שזה לא כל כך הרבה, 7-8% זה כבר הרבה כסף. זאת אומרת שאם אתה מצליח לחסוך סכום משמעותי, אתה יכול רק מהפקם לחיות.
אליפות. זה היה
הברקה של גיל צעיר שישבה איתי הרבה שנים קדימה. ואשתי זרקה אותי יום אחד, אמרה לי, יש קורס ליועצים כלכליים למשפחות, יושב עליך פיקס.
אשתך זרקה אותך?
זרקה אותי לקורס.
אוקיי, בסדר, כי זה יכול להשתמע לכמה פנים. אוקיי.
מקווה שלא תזרוק.
כן.
זהו, הלכתי לקורס הזה וגיליתי שזה באמת תחום שמרתק אותי. תחום שאפשר לתת בו הרבה ערך, הרבה אנשים לא יודעים, נושאים של ביטוחים, דברים שהם סיסמאות חסרות פשר להמון אנשים, ולמדתי את זה ומאז...
מה אנשים לא יודעים? מה עכשיו המאזין או המאזינה הממוצעת? אם היית חייב עכשיו לאמר מהניסיון שלך, מהידע שלך, מה הם לא יודעים?
יש כמה תחומים שאנשים מאוד זר להם. למשל, נושא של ביטוחים הוא נושא אחד שהוא...
בטוח, כן.
מחוץ לספקטרום הידע של בני אדם. אחרי זה פנסיה, ובסוף יש את ההתנהלות השוטפת, שאנשים מרגישים שבעצם יודעים בדיוק מה לעשות, צריך להכניס יותר מה שהם מוציאים, אבל משום מה להרבה מאוד אנשים זה פשוט לא עובד. למרות שלכאורה יש להם את כל מה שצריך לדעת.
כן, כי ידע זה דבר מאוד חשוב, אבל אם ידע זה מה שהיה קובע בחיים, אז כנראה שכולנו היינו רזים חטובים ועשירים.
בדיוק, בדיוק. אז פה זה הרגע שבו צריך רגע לדבר עם מישהו, או לראות אם יש איזושהי מתודה פשוטה שיכולה לקחת אותך צעד צעד, ולהוציא אותך מהמצב הזה שבו...
אוקיי, אז מה זו המתודה הזו? כאילו, אם נניח עכשיו, תראה, הפרק הזה, כשאני רציתי להפיק אותו, כמובן, כמו כל פרק אחר, הפרק בא כריאקשן לשאלות שאני מקבל באינסטגרם של השקעות לעצלנים, או בקבוצת פייסבוק שאתה מרביץ בה את תורתך. אבל הסיבה שבגללה אני רציתי להפיק את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, זה בגלל שהמון אנשים אומרים, אני רוצה להתחיל להשקיע. קראתי את הספר השקעות לעצלנים, ואני רוצה להתחיל להשקיע, אין לי כסף לזה. אני לא מסיים את החודש. ומה שמצחיק, או עצוב, זה שזה לא אנשים עניים בהכרח. יש כאלה שבאמת הם הכנסה נורא נמוכה. אני מבין אותם. אבל יש אנשים עם הכנסה של 20, 25, 30 אלף שקלים בחודש, שטוענים שאין להם שקל להתחיל להשקיע.
אז כן, אני פוגש גם אנשים כאלה, בעיקר אנשים שיש להם הכנסות יפות, לפעמים יפות מאוד, ועם בורות כלכליים שהם לא יודעים איך לפתור. ושם יש הרבה מה לעשות. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו מנסים לפתור את הסיפור הזה של מינוס כרוני, שאו הולך וגדל, או לכל הפחות לא מצטמצם?
שזה המצב לדעתי אולי הכי הכי גרוע, מכל המצבים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. אבל,
המינוס הכרוני?
כן, כי אנשים מדברים על מינוס, כאילו נהייתה למינוס איזושהי, כאילו זה נשמע מינוס, זה נשמע משהו נחמד, אני במינוס, אני לא בפלוס, אני במינוס. היום אני במינוס, מחר אני אהיה בפלוס. בטבע אין דבר כזה מינוס. אין דבר כזה מישהו שיש לו מינוס, לא יודע מה, עגלים. מינוס זה חוב, ואם אתם תפסיקו להגיד אני במינוס ותתחילו להגיד אני בחוב, אני בחובות, אז אולי אתם קצת פחות תהנו מהמקום הזה, כי אתם לא רק שאתם בחובות, אתם בחובות רעים מאוד. זה מה הריבית היום על המינוס?
צריך לזכור היום שמינוס זה אחת ההלוואות הרעות שיש, כי הריבית היא באזור 10%, אם היא במצב טוב, אפשר להגיע גם ל-17% ריבית על המינוס, אם חורגים ממסגרת האשראי.
כן, זה ריבית שוק אפור.
וגם הבעיה הכי גדולה של מינוס, שאין תוקף לדבר הזה. הלוואה משלמים אותה כל חודש, ומתישהו היא נגמרת. במינוס אתה יכול להישאר גם 20, 30 ו-40 שנה, ולהמשיך לשלם את ה-10, 12, 17% ריבית כל שנה, מאות אלפי שקלים במהלך השנים.
בעיה ידועה. מה עושים?
מה עושים? אז התוכנית שאני מתחיל איתה מתחילה באיזשהו חזון, באיזשהו סיבה טובה לקום ולעשות את המאמץ הזה, כי זה הולך להיות מאמץ. לסגור חוב קטן יכול לקחת כמה חודשים, לסגור חוב עם הלוואות גדולות יכול לקחת גם כמה שנים. זה ספינה שקשה לנווט אותה. וצריך סיבה טובה לעשות את זה. הרבה אנשים אומרים, אני רוצה שהחזון שלי זה שלא יהיה לי מינוס. אז אפס בבנק זה לא חזון כל כך מעורר השראה, אז כדאי לחשוב על דברים יותר מעניינים. אז לשבת, אתם עם עצמכם, אתם עם בן הזוג, ולחשוב מה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים, איפה אני רוצה לגור, מה אני רוצה להיות, לפרגן לעצמכם במחמאות כאלה. משם נובע הכוח להתחיל את כל התהליך שלנו.
אבל זה מצד שני יכול להישמע גם מנותק קצת. זאת אומרת, דוד, אנחנו במינוס, ואיפה הייתי רוצה? ברור שהייתי רוצה להיות על איזה קרוז בקריבים, כשאני רק בודק שמישהו משקל לי את העציצים בווילה, אבל איפה אני ואיפה זה? אני רוצה שיפסיקו לשלוח לי מכתבים בצבע אדום הביתה.
אז את החזון הזה אפשר לעשות בכמה שלבים. אפשר להתחיל אותו באוקיי, החזון שלי שיפסיקו לשלוח לי מכתבים הביתה, ואפשר בשנה הבאה או בכמה, עוד כמה חודשים לשבת שוב. ולהגיד, אוקיי, הפסיקו לשלוח לי מכתבים, בשביל מה עכשיו אני קם בבוקר?
ניצחונות קטנים, אתה אומר, לא לכוון למונדיאל.
כן, מה שיהיה עוד 10 שנים אתה לא יודע, אולי לך וילה בצהלה, אתה עוד לא יודע. בינתיים תכוון למה שנראה לך רחוק, אבל אפשרי.
אוקיי. כיוונו, יש לנו חזון, אפילו גייסנו את בן או בת הזוג, ואנחנו מוכנים לצאת אל הדרך.
יפה. אז השלב הראשון שלנו יהיה ליצור מאזן. מה זה הדבר הזה? זה תמונת המצב הנוכחית שלנו. זאת אומרת, על מה אנחנו מוציאים את הכסף? באופן מפתיע, הרבה מאוד משפחות פשוט לא יודעות. הכסף נוזל, נעלם, ולא יודעות להסביר על מה הוא יצא. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים דפי פירוט של הבנקים, אם יש כמה, כרטיסי אשראי, כמה שיש, 7, 15, כל כרטיסי אשראי, כל דרך אחרת שבה אנחנו מוציאים כסף, ומתחילים לקטלג אותם לפי סעיפי הוצאה. עכשיו, הסעיפי הוצאות האלה נמצאים בכל מקום באינטרנט, אפשר גם לייצר, לכתוב בעצמנו סעיפי הוצאות.
יש, עד רגע, שנייה, לא, אני מעדכן. בדיסקריפשן של הפרק הזה, אנחנו כבר הכנו לכם מהשקעות לעצלנים, את האקסל ממש ממש יפה של הוצאות והכנסות, וכמה אתם בעצם יכולים להתחיל להשקיע, אני כבר מגלה קצת את ההמשך, אבל כאן, למטה, תסתכלו בדיסקריפשן של הפרק, בתיאור של הפרק, הכנו לכם אחד כזה, הנה, סליחה, הייתי צריך להגיד לך את זה מראש.
מעולה, כן. מעולה. אז את הסעיפים האלה אנחנו מתחילים לעבוד עליהם, ומסתכלים שלושה חודשים נגיד, אז חודש ראשון, כמה הוצאנו על מזון ומקולת. יופי, חודש ראשון, כמה הוצאנו על מסעדות. וככה עוברים סעיף סעיף, זה עבודה מתישה, יכולה לקחת כמה שעות, אבל היא חד פעמית. אחרי שעושים אותה, לא צריך לעשות אותה יותר לעולם, כי מפה והלאה אנחנו מתחילים לעקוב ולדעת בדיוק על מה אנחנו מוצאים. עשינו חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי, אנחנו עושים ממוצע. הממוצע הזה ייתן לנו את התמונה שלנו, על מה אנחנו לעזאזל מוציאים כל כך הרבה כסף. עכשיו יש לנו ממוצע, ואפילו אם תעשו רק עד כאן ולא תמשיכו לשמוע את המשך הפרק, זה ייתן לכם, זה יהיה מאיר עיניים. רק בחלק הזה אפשר לעצור ולהסתכל על התוצאות, ולרוב שם נופלים המון הסימונים.
אבל אל תעצרו, יש בהמשך הפרק זהב. אל תעצרו, כן, בוא נמשיך.
אז כן, אז פה אנחנו מסתכלים, ולמה אנחנו עושים את הדבר הזה? כי פשוט אי אפשר לנצח שדים שאי אפשר לראות. אנחנו צריכים להבין מול מה אנחנו מתמודדים. לאחרונה ליוויתי משפחה שמכניסה 130 אלף שקל בחודש, אבל 9,000 שקלים בחודש על סופר. עכשיו, אם זה סבבה להם, וטוב לכם להוציא 9,000 שקל בחודש על סופר, נהדר, כסף שלכם, תחגגו. אבל זה לא היה להם סבבה. יותר מזה, הם אפילו לא ידעו שזה הסכום שהם מוציאים. לאחר בדיקה הראשונה שעשינו והסתכלנו על הדבר הזה, תוך חודש אחד, בלי מאמץ גדול, הם ירדו ל-4,000 שקל בחודש.
מה הסבר? כאילו, איך יורדים ביותר מחצי מהעלות ושומרים על ערך קלורי חיובי?
קודם כל, אף אחד לא נהיה רעב, משפחה של 5 נפשות מ-4,000 שקלים בחודש. קלוריות יש מספיק. דיברתי איתם, ניסיתי להבין, קודם כל, הסיפור הזה של לקנות רק את המותגים. הם קנו רק מותגים. כל מותג כזה, כשיש לו חלופות טובות יותר של מותגים פרטיים, אם זה שמן זית, אם זה אורז, אם זה...
כן, כן, תקנו את הרמי לוי, זה מגיע מאותו מפעל, כן.
כן.
את המותג המקומי, מה שנקרא.
בדיוק, אוקיי. הסתכלו מאחורה מהיצרן, תגלו שהיצרן הזה מוכר פי 2 כשזה השם שלו, והרבה פחות כשזה מותג אוקיי. של אותה רשת. אז יצרנו לעצמנו חזון, הבנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, השלב הבא יצרנו מאזן, שמראה לנו בעצם על מה הוצאנו כסף עד היום.
רגע, מאזן. מאזן זה בעצם?
תמונת המצב שלנו עד היום.
תמונת המצב שלנו עד היום, וזה אומר מה אני רואה מול העיניים, תתאר לי בצורה הכי ויזואלית שיש.
אני רואה את הממוצע של ההוצאות שלי בכל סעיף, לפי הסעיפים שמילאתי.
סעיף של ביטוח, סעיף נכון. של, לא יודע מה, דרינקים עם חברים.
בדיוק.
סעיף של דלק, וכל זה זה הוצאות, ויש את הסעיף של ההכנסות, ובסוף מה שיוצא פעולת חיסור פשוטה, זה המאזן, נכון? יוצא שאני במאזן פלוס בסוף החודש, או במאזן מינוס בסוף החודש.
נכון, אבל זה במובן העסקי, במובן הכלכלת המשפחה, כשאנחנו מדברים על מאזן, אני גם רוצה לראות את כל הסעיפים, ולדעת בדיוק כמה אני מוציא על כל סעיף. לא רק את התמונה הסופית, אלא גם באמת כמה כל סעיף עולה לי.
כן, כן, וככה בעצם אפשר גם לזהות מהם הסלעים הגדולים.
נכון.
יופי. אז יש לנו באמת סיכום מאוד מאוד בהיר כרגע, אנחנו מבינים שזה כבר קפיצה מאוד גדולה במצב, ועכשיו הלאה, אחרי שאנחנו יודעים מה העבר.
עכשיו יש לנו תמונה כזאת שהיא נראית לנו קצת מלחיצה. ההוצאות שלנו גדולות מדי, עכשיו אנחנו יודעים בדיוק איפה, מה עושים עם זה? אז פה אני רוצה רגע לעצור עם המספרים והתקציבים והטבלאות, ולדבר על הפיל שבחדר, וזה מה? זה שכסף מייצג רגשות. כסף מייצג ערכים, כסף מייצג את ה...
כסף תמיד מייצג משהו.
נכון. וכסף הוא הדבר הזה שאנחנו משתמשים בו כדי לממש את הרצונות שלנו, את התשוקות שלנו וכן הלאה. ולכן, כשאני מביא לפעמים לקבוצות, אני מביא להם שאלון כזה. מאזן של משפחה, משפחת לוי, מכניסה 15,000 שקל בחודש ומוציאה 17. אני מחלק להם את המאזן שלהם, ועכשיו תגידו אתם, מה כדאי לעשות? מה כדאי למשפחת לוי לעשות כדי לצמצם את ההוצאות ולהגיע לרף ההכנסות שלהם. כמה זמן זה לוקח לדעתך?
להגיע ממאזן מינוס למאזן זירו?
כן.
אין מושג. האמת שאני אישית מעולם לא הייתי במינוס.
אז כשמביאים לאנשים לעשות דבר כזה של מישהו אחר, זה לוקח 3 דקות.
איך 3 דקות?
מאוד קל. כשאני לוקח את המאזן שלך, או אותך אני עוד מכיר, אבל מישהו שזר שאני לא מכיר אותו, ואני אתן את זה להרבה לצעירים, והם מסתכלים, אוקיי, צריך לצמצם 2,000 שקלים, נטפליקס, מה הם צריכים? הנה, 60 שקל הורדנו, מסעדות, 2,000 שקל, שיצטמצמו, 200 שקל בחודש, וככה הם עוברים סעיף סעיף, וכל משהו לא מים, הם מרגישים בנוח לצמצם, כי לא מתים מזה, נכון? כל מה שהם לא סעיפים, גם מזון, מסתכלים, קצת יקר מדי, מקצצים, נורא קל לקצץ בתקציבים של אנשים אחרים.
נכון.
בשתי דקות. אבל כשזה נוגע אלינו, פתאום אנחנו מסתכלים, ואני עובר עם משפחות, ואני לפעמים מסתכל על מה שהם יצרו, מה הממוצע שלהם, ואני מחפש סעיפים שנראים לי קצת חריגים.
אוקיי.
אז המשפחה הזאת שהגיעה ל-9,000 שקל, אני שואל אותם, מה קורה עם זה? מה דעתכם? נראה לכם סבבה? ובהתחלה הם אומרים, אנחנו לא יודעים לא מדובר, אנחנו קונים רק את מה שצריך, אין פה שום דבר חריג. ועוברים סעיף אחר, ופתאום מתגלה שלבעל יש תחביב יקר של אופנועים. זאת אומרת, אוקיי, יש לך עכשיו חריגה של 2,000 שקל כל חודש. מה לגבי האופנוע הזה שאתה קונה אותו, ותחזוקה, וטיולים, ופתאום אתה שומע שרגע, אבל אופנוע זה החיים שלי, וזה התחביב המרכזי שלי, ומה אני אעשה בלי זה? וככה סעיף סעיף פתאום מתגלה שנורא קשה לצמצם שום דבר.
נכון.
ולכן, הדבר שצריך לעשות זה רגע לדבר על הדברים שהכסף הזה מייצג. אם אתם כזוג הולכים לחדר כושר ומוצאים על זה 800 שקל בחודש, אולי אפשר לשאול על מה זה יושב. למה דווקא חדר כושר? האם אפשר למצוא לזה תחליף שייתן את אותו מענה? יש קבוצת ריצה בחוץ, 50 שקלים, צים החברות שלך, להליכת ערב, לעשות ספורט בפארק. האם זה יענה על הצורך? אתה יוצא פעמיים בשבוע עם החברים שלך לדרינקים. מה חסר לך שם? למה אתה צריך לצאת פעמיים בשבוע?
תקצץ את הדרינקים ואת החדר כושר, וזה קלורי, זה אפילו מתכזז.
יפה.
אני צוחק, כן, זה, אני לא באמת חושב שזה... אבל אם מישהו אומר לך, תשמע, אני לא יכול לוותר על החדר כושר. אני לא יכול, זה עושה לי טוב בחיים. אז אני אגיע למאזן אפס, ויהיה לי חרה בחיים. אז מה זה עוזר?
מעולה, אני לעולם לא אגיד לאנשים על מה לקצץ. אני פשוט מסתכל מבחוץ ושואל שאלות. אז חדר כושר עולה לך 800 שקל, אתה מודע לזה? טוב לך עם זה? אתה שלם עם זה? בוא נתקדם לסעיף הבא.
אוקיי, בסדר. אז זאת אומרת, יש לכם, אתה תגיד להם, אם אני ככה מבין אותך נכון, אתה תגיד להם, חברים, יש לכם 10 פונקציות כאן, שאתם משלמים עליהם הכי הרבה, זה אבנים הכי גדולות בעצם במאזן שלכם, לא צריך לצמצם את כולן, בואו תגידו אתם, מה כן? תסדרו לי אותם, לא יודע מה, מי הכי הכרחי אולי, להכי...
לא. נכון, אז גם לזה יהיה לנו עוד קובץ בדיסקריפשן, של לקחת את אותם קטגוריות...
יהיה לנו? כי אני לא הכנתי.
יהיה לנו.
אתה הכנת?
אני הכנתי.
בסדר, אוקיי.
אותם קטגוריות שלפני שנייה עשינו להם ממוצע, אנחנו מוחקים את המספרים ומסמנים שם קל, קשה וערכים. האם קל לי לקצץ בסעיף הזה? האם קשה לי לקצץ בסעיף הזה? ועל איזה ערכים זה יושב? וזה רגע שיחה שהיא יותר אינטימית ופחות כלכלית, ונרשום לנו מה אנחנו רוצים, והאם יש לנו חלופות אחרות שיענו על אותו צורך עם פחות כסף.
זה מזכיר לי פרק 39, אם אני לא טועה, של הפודקאסט הזה, שאני אמרתי לצעירים, חברים, אתם יכולים להוציא כסף על טיולים, מומלץ אפילו להוציא כסף על טיולים ועל חוויות, אבל תמיד תשאלו את עצמכם, מה נותן לכם value for money? האם אתם עושים את זה מתוך לחץ חברתי? האם אתם עושים את זה מתוך כדי משמעותי לכם? כמה זה באמת יישאר איתכם, וכמה אתם סתם עושים את זה בשביל לעשות את זה. במיוחד אנשים שעושים דברים כדי להצטלם לאינסטגרם בכל מיני מקומות. אז בעצם, זה גם מה שאתה אומר, שי, אתה אומר, תעברו על הדברים האלו שאתם משלמים להם הרבה כסף, זה לא אומר שאתם לא צריכים לעשות אותם, אבל תשאלו את עצמכם, כמה זה באמת נותן לכם בחזרה? מה הערך של זה עבורכם?
כן, והאם אפשר למצוא לזה חלופות אחרות שימלאו את אותו צורך, רק בלהוציא פחות כסף?
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על דברים שאני חושב שאפשר להרוז אותם תחת הכותרת אסטרטגיה. בעצם ביררנו על העבר, למדנו, חקרנו את עצמנו, והמחקר הזה, יש לי תחושה לפחות, שהוא מוביל ל... בוא תספר לנו.
הוא מוביל לבניית תקציב.
בניית תקציב.
בניית תקציב, שזה תוכנית העבודה שלנו.
כן.
לשנים הקרובות. עכשיו, נורא קשה לבנות תקציב כשאנחנו לא יודעים על מה הוצאנו בעבר, כי אז התקציב הוא נטול הקשר. אנחנו מתחילים מאפס ומגששים, פה יש לנו הקשר, עשינו עבודה, יש לנו מאזן, ועל בסיס זה ועל מה שהחלטנו לקצץ, אנחנו יודעים עם מה אנחנו רוצים לעבוד. אז אנחנו בונים תוכנית עבודה, לוקחים את אותם סעיפים שעבדנו אותם עד עכשיו, ומחליטים מעכשיו, על בסיס מה שהחלטנו לקצץ או לא, כמה אנחנו רוצים להוציא על כל סעיף. מעתה והלאה, כל חודש. עכשיו, בתקציב הזה צריכים להיות עוד כמה סעיפים שאולי לא שמתם לב אליהם עד היום. אחד זה סעיף בלטם, בלתי מתוכנן או קרן ביטחון, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. מה זה הסעיף הזה? זה סעיף שאומר שמחר הבוקר תלך למכונת כביסה, וזה 1,000-2,000 שקל. ילך המנוע באוטו, דברים שעולים קצת יותר כמה מאות שקלים,
כן.
ואנחנו צריכים לשים בשביל זה כסף עתידי, כדי שלא יגרור אותנו לעוד מינוס ולעוד הלוואה בעתיד. אז כמה אנחנו רוצים לשים? בערך 5% מההכנסות שלנו.
5% לקרן הביטחון.
כן. ככל שזה יגדל, נגיע לשלושה חודשי מחיה, 6 חודשי מחיה, זה המקסימום שאפשר לדבר עליו, ואז אפשר להפסיק. אבל כמו שאנחנו מכירים את החיים, מדי פעם כסף גם יוצא מהקרן ביטחון, ולכן לשים 5% באופן קבוע, זה עצה טובה.
אני מפנה אתכם המאזינים לפרק 36, קרן הביטחון שלך או שלך, זה הכותרת שלו, ובפרק הזה אני בעצם מדבר בהרחבה על מהי קרן ביטחון, במה משקיעים קרן ביטחון, כי זה לא חייב להיות מזומן בעובר ושב, מומלץ שזה לא יהיה מזומן בעובר ושב, ומה הגודל שלה צריך להיות עבורכם ועבורכן, זה ממש אינדיבידואלי. שי בעצם אומר שחמישה אחוזים מכל ההכנסה שלכם צריך ללכת לקרן ביטחון, לא לנצח. קרן ביטחון צריכה להספיק לצרכים שלכם, כפול איקס חודשים. בסוף הפרק הזה, אם זה מעניין אתכם ספציפית, אז האזינו לפרק 36.
מעולה. אז אחרי ששמנו את הכסף הזה לקרן ביטחון, יש לנו עוד סעיף שעכשיו צריך להתייחס אליו. יש לנו יעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אנחנו רוצים להחליף אוטו בעוד שנתיים. אנחנו רוצים לטוס לחול. הנה עכשיו נגמר אוגוסט, ופתאום גילינו שבאוגוסט שילמנו על קייטנות 5,000 שקל. זה סכום גדול, ולא בא לנו שבאוגוסט הבא שוב נחנק מזה ש-5,000 שקל קייטנות ועוד 10,000 שקל טיול לחול. אז אולי מעכשיו, מספטמבר, נתחיל לחלק את הכסף הזה, ולשים 700 שקל בחודש כדי שנגיע לאוגוסט, ולא יקרה שום דבר. לא ניכנס למינוס, ולא נצטרך לקחת הלוואה.
נכון, הוצאות שנתיות, דרך אגב, כולל מוטרויות, כולל טיולים. אפשר פשוט לחלק, אני רוצה לטוס לטיול ברומא, או לא יודע איפה, וזה יעלה לי, סתם אני אומר, 12,000 שקלים. אין שום בעיה. אם אתם יכולים, כמו שאמר איתן סטיבה, האסטרונאוט הישראלי השני, מי שיכול להרשות לעצמו, אני ממליץ, אפשר פשוט להכניס לתקציב השנתי 1,000 שקלים בחודש לטיול, מה שיוצא 12,000 שקלים. בשנה, הנה הטיול, נכון? עם מי שרוצים להיות מאוד מתוכננים בקשר לזה, ולהכניס את זה לתקציב השנתי.
נכון, וזה הרגע שפתאום אולי נשים לב, שאין לנו מספיק בשביל כל היעדים והחלומות האלה. הבר מצווה בעוד 3 שנים שתעלה 50,000 שקל, והאוטו, והדירה שתכננו, הכל נגזר בסוף, נוגס לנו מההוצאה החודשית שלנו.
בר מצווה עולה 50,000 שקלים?
אם אתה עושה באולם.
וואי וואי, אירוע. אני תשמע, בדצמבר אמור להיות לי השני... אמור לבוא לעולם השני, אני צריך להתכונן עם ככה, מה זה?
צריך בהחלט להתכונן.
כן, זה, מה זה? זה בשנה לשים 2,000 שקל, טוב, כן.
אז כן, ופה אני רוצה לדבר על עוד שני דברים. קרמי אור קרא לזה אגואיזם כלכלי. זה מושג שאני מאוד אוהב. היא כתבה ספר הכרת משפחה, וקרא לזה אגואיזם כלכלי. מה זה אומר? זה אומר, תתייחסו למטרות הכלכליות של עצמכם. ואם אחרים קונים רכב כל 3 שנים, ואצלכם זה לא מתוכנן, וזה לא מה שאתם רוצים להשיג בחיים האלה, תתעלמו, זה רעש רקע. אם אנשים טסים לחול כל חצי שנה, ואתם אומרים, בוא נע, אני לא הייתי בחול 3 שנים, זה לא התוכנית שלכם, זה לא מה שאתם רוצים, תתעלמו. זה אגואיזם כלכלי. אתם תשיגו את המטרות שלכם בעתיד, כי אתם בונים אותם עכשיו.
זה ממש מזכיר לי כל מיני משפטים כאלו, שהם כאילו קלישאתיים, אבל הם קלישאתיים בגלל שהם נכונים. אני אישית, באמת, באמת שיכול להרשות לעצמי רכב הרבה הרבה יותר יקר, ממש לא אכפת לי מה חושב עליי בן אדם שרואה אותי מגיע עם הרכב שלי שעולה, שעשוב שלו, אם לא יודע כמה, 50 או 60 אלף שקלים. זה ממש לא מה שעושה אותי עשיר או אני. אגב, זה פועל גם לשני הצדדים. אני אישית, אם אני ארצה חולצת, לא יודע מה, אני מאוד אוהב ללבוש חולצות טי-שירט של תמנון ושל דלטה, מאוד 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 אוהב. אם מישהו חושב שזה אומר עליי שאני אני, בסדר, שיחשוב, אני מסיק על עצמי את המסקנות שלי בעצמי, כנה לצד השני, אם אני קונה משהו יקר, זה לא אומר שאני עשיר. אז מה שאתה בעצם אומר באגואיזם כלכלי, שאגואיזם זה כמילה שמעוררת אנטגוניזם באיזשהו מובן, אבל במובן הזה בעצם זה אגואיזם שהוא טוב.
הוא טוב לך, כי אתה פועל בשביל המטרות הכלכליות שלך, שאתה באמת רוצה, ולא מטרות שאחרים מכתיבים לך לרצות.
נכון.
וההמשך של הדבר הזה זה ליצור מסביבכם סביבה שהיא כן תומכת בצורת החיים שלכם. אם אתם מינימליסטים ופחות חשוב לכם דברים חומריים, תקיפו את עצמכם באנשים שמכבדים את זה. ולא באנשים שלועגים לצורת החיים הזאת.
יש בעיה מאוד מאוד ידועה. אני מקבל את זה הרבה לדי-אם באינסטגרם. אנשים שאומרים לי, אני רוצה לחסוך ולהשקיע כל חודש, גם אם זה אומר להצטמצם קצת ברמת החיים, זה מה שאני רוצה. בן או בת הזוג שלי לא רוצים. רוצים לחסוך ולהשקיע אפס. מה היית מייעץ לזוג כזה?
כמעט תמיד יש פער בין אחד מבני הזוג שהוא יותר מתוכנן, יותר מחושב, לבין מישהו הצד השני שרוצה להוציא יותר ולצמצם פחות. בסיפור הזה אין לי הרבה מה לתת. בני הזוג צריכים לשבת אחד עם השני ולקבל החלטות לגבי העתיד הכלכלי שלהם. מה שאני יכול לתת להם זה להראות את ההשלכות. מה יקרה אם תמשיכו ככה בעוד 10 שנים, ומה יקרה אם תמשיכו אחרת? אם תחסכו סכום מסוים בעוד 10 שנים, מה יקרה איתו עם תשואה עתידית? ואיפה החלומות שלכם יהיו בתוכנית א' ובתוכנית ב'?
כן, עשיתי פעם קורס גישור, ושם הכלי הכי 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 אפקטיבי זה שיקוף, מירורינג. ומה שאתה מתאר זה ממש זה. זה לעשות שיקוף לעתיד הזה ולעתיד הזה. אני חושב שזה קודם כל יוצר שיח, שזה כבר טוב, וכל עוד יש שיח, יש תקווה.
נכון, ואת השיח הזה אנחנו רוצים לעגן אותו, וזה מה שאנחנו נעשה עם המשך התקציב. ברגע שבנינו תקציב, ואנחנו יודעים כמה כסף אנחנו רוצים לשים לכל סעיף, למשך כל חודש, איך אנחנו עובדים עם זה? אנחנו עושים פגישה שבועית אחד עם השני, אם אתם בני זוג, אם אתם לבד, אתם יושבים אחת לשבוע עם המספרים, ובודקים על מה הוצאתם חודש, על מה הוצאתם השבוע, והאם זה מתאים לכם, האם זה עומד בתוכניות, האם חרגתם, האם נשאר קצת כסף מתקציב המסעדות והגיע הזמן לצאת לבילוי, כי יש אקסטרות. והדבר הזה יוצר שיחה קבועה, גם על כסף, גם על המטרות שלכם, וגם בכלל, כי כסף מייצג ערכים.
נכון, ואני חושב שהמצב הטוב ביותר זה שלא קובעים את השיחה הזאת באיזשהו שלב, אלא היא פשוט קורית כל הזמן. אני יכול להגיד לכם, שוב, אני חושב שיש לי גישה די טובה לכסף. אני והחברים שלי, אני והעובדים שלי, אני ואשתי ואני, מדברים כל הזמן על כסף, אני יוזם את זה. מדברים על כסף כל הזמן, כי כסף זה לא כזה עניין גדול כמו שגרמו לנו לחשוב שהוא, וברגע שיש על זה תקשורת טובה, זה גם יוצר באופן כללי יחסים טובים יותר.
נכון. ברגע שמתרגלים לדבר על כסף, הוא מפסיק להיות כל כך מאיים.
מעניין.
אז הסיפור שאתם רוצים לחיות היום באופן שונה מאחרים שהולכים ומוצאים את כל כספם כל הזמן, כדי שבעתיד תוכלו לחיות חיים שהם שונים מאחרים.
הללויה. תודה רבה, שי כהן, מהנדס כלכלת המשפחה. נתתי לך הגדרה חדשה, כן? זה...
מעניין.
לא,
מעניין.
כי אתה מדבר בצורה נורא הזה, נורא, זה טוב, נורא לוגית. נעשה כך, ואז נעשה כך, וזה מוביל לכך, וזה מה שאנשים רוצים בסוף. אז אם מישהו עכשיו שמע את הפודקאסט הזה, ואמר לעצמו, אני ממש זה, אני ממש רוצה להתחיל לחסוך ולהשקיע, אבל אני לא מצליח להגיע למאזן חיובי, מה עושים? אז איך מוצאים אותך?
דרך האתר שלי.
האתר שלך. יש לו שם קליט כזה, נכון? שי כלכלי COIL. אני אשים לינק לאתר של שי, ויש לשי גם קורס, קורס דיגיטלי, כלכלי, ממש נחמד, שילמד אתכם בעצם את כל מה שהוא עושה כאן. אם אתם, לא יודע מה, אם אתם מעדיפים לעשות את זה מול המסך, במרשתת, וגם אתה, כמו כל מי שמתארח פה, אתה תהיה נדיב ותיתן קופון.
בוודאי.
נכון? יפה. אז אתם מקבלים קופון עם 20% הנחה, אז כנסו לאתר ותשימו את הקופון שכתוב למטה. יאללה, ואנחנו ניפגש כשיהיה לכם מאזן חיובי, סתם לא גם אם לא, בפרק הבא של השקעות לעצלנים. יאללה ביי.